עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אהיה איתכם פה בשעה הקרובה, והיום תוכנית סופר מעניינת, לדעתי נדבר לקראת פסח על מאכלים ללא גלוטן. פסח, חג הללא גלוטן, האם זה שדרוג בריאותי או שאולי בדיוק ההפך? גם נדבר בפינת החקלאות על איך הופכים לימון ללימונדה, כל מה שרציתם לדעת על הערך התזונתי של הפרי הצהוב והחמוץ, וגם על מים עם לימון בבוקר. גם בפינת מנשנשים סדרתיים אני רוצה לדבר היום על האם המעבר לשעון קיץ שיקרה לנו בדיוק בעוד שבוע, גורם להשמנה או לא, וגם בפינת המיתוסים על האם קפה באמת גורם להתייבשות? רמז לא. גם נדבר על חלבון צמחי ועל שניצלים מהצומח, מה באמת חלבון ומה לא, ובסוף יהיה לנו מתכון לפיתה כרובית. כל מי שרוצה לעלות לשידור יכול להתקשר ל-055-2-103-103, 055-2-103-103. אפשר לשלוח שאלות לוואטסאפ של 054-70-103-70, 054-70-103-70. במספר הזה אתם יכולים לשלוח את כל השאלות שתרצו לשאול, מאירה רואה את השאלות האלה בשעה הקרובה, ותעלה אתכם לשידור. אוקיי, אז כמו שהבנתם, אני פה עם המפיקה מאירה פרץ, אחראה לשידור סתיו קורנס, עורכת הדיגיטל עדן בן ארי, ועורך הפייסבוק שלנו אליעזר בן יהודה. שכחתי להגיד גם, באמת שאפשר להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו, לצפות בשידור, לסמן לייק, לשתף, אני חושבת שהצלחתי לשתף את זה גם בדף הפרטי שלי, אני רק אבדוק רגע. כן, הצלחתי לשתף בדף הפרטי שלי את השידור. תוכלו גם שם לשלוח שאלות, אני על זה, אני מסתכלת בדף שלי הפרטי תוך כדי השידור. אוקיי, אז לנושא שאני רוצה לדבר עליו לקראת פסח, זה על המאכלים ללא גלוטן. יש טרנד כזה שהרבה מאוד אנשים מאמינים שאם הם יבחרו באוכל ללא גלוטן, זה ישפר להם את הבריאות איכשהו. שזה יכול להיות, נכון, אבל זה בדרך כלל לא ממש ככה, לפעמים בדיוק ההפך. יש לנו הרבה מוצרים ללא גלוטן שמוכרים לנו אותם, וכאילו גם מין טרנד כזה של להפסיק לאכול גלוטן, דיאטה ללא גלוטן, ואנשים חושבים שהם מפסיקים לאכול גלוטן, זה באמת מרים אותם למעלה מבחינה תזונתית, אולי עושה להם פחות כאבי בטן, אולי עושה להם פחות נפיחות, שכל זה יכול להיות נכון, אבל חייבים להבין מה זה גלוטן קודם כל, ומה מכילים מוצרים ללא גלוטן, איזה עדיפים ואיזה לא. זה ככה, חלבון החיטה הוא נקרא גלוטן, כשמו כן הוא נמצא בחיטה, והוא סוג של חלבון כזה, שהוא לא חלבון נורא נורא חשוב, זה לא חלבון שהגוף צריך לבניית השרירים, כלומר אפשר לחיות בלי החלבון הזה, ויכול להיות שגם עדיף לחיות בלי החלבון הזה, מגיל 0 עד 120 בלי שום בעיה, אבל יש מין סוג של תקלה אוטואימונית, שהיא נקראת, כמו שאתם מכירים, צליאק, שבה אסור לאנשים שיש להם את הצליאק לאכול גלוטן. האם שאר האנשים שנמנעים מגלוטן זה טוב? זהו שלא בהכרח. צריך לשים לב שלחם ללא גלוטן, למשל, מכיל קמח אורז לבן, קמח תפוחי אדמה לבן, לפעמים קמח תירס לבן, כל מיני קמחים שהם לבנים וריקים ולא כל כך טובים לבריאות, אפילו בהשוואה לקמח חיטה מלא. יש פטי בר ללא גלוטן, ופלים ללא גלוטן, פיצה ללא גלוטן, ג'חנו ללא גלוטן, ראיתי. מה לא? יש מדפים ארוכים, 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 גם של פסטות מכם, חורז לבן ללא גלוטן. מלא, 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 מלא מוצרים, מבחר, מהמם, מהמם, שפעם לא היה אותו, ומי שהיה לו צליאק, הייתה לו קצת בעיה, היום אין את הבעיה הזאת, וגם בפסח אין את הבעיה להימנע מחיטה עם כל התחליפים האלה. העניין הוא שרוב התחליפים לא בריאים, הם גם יותר קלוריות וגם עשויים מקמחים לבנים. מי שפתאום סתם מחליט להימנע מגלוטן, תעשו את זה כמו שצריך, לא ללכת פשוט למדפים של הצליאק ולקנות שם ופלים ללא גלוטן, זה לא משפר לכם את הבריאות. ההפך, מחקרים, לא רק אחד, אבל אני רוצה לציין לפחות אחד בירחון אמריקאי לתזונה קלינית, שאני מנויה עליו. לאחרונה פרסם שהימנעות מגלוטן ללא צורך רפואי הובילה לחוסרים תזונתיים, במיוחד בסיבים תזונתיים, כל מיני ויטמינים שנמצאים בקמחים מלאים בעיקר, וגם במינרלים כמו מגנזיום, סידן וברזל. מי שהוריד את הגלוטן סתם בלי שהוא חייב, ועשה את זה בצורה לא נכונה, היה בסיכון גבוה למחלות לב וכלי דם, ועקב החוסר בדברים חשובים. מה כן ללא גלוטן עדיף בעיניי? זה למשל הדברים שעשויים מקמח קטניות. קמח חדשים כתומות, קמח חפונה, אני לא ראיתי ופלים כאלה כי זה כמובן לא מתאים בטעם, אבל ראיתי בהחלט פסטות כאלה. אם כבר משהו ללא גלוטן, אז הפסטות האלה, או למשל יש חטיפי חלבון מהפונה, או לא ראיתי מהדשים, או מסויה יש. אלה עדיפים. אבל כל שאר הדברים, שימו לב, הם בדרך כלל עתירי סוכר, עתירי שומן, מקמחים לבנים, וכל המוצרים האלה של פסח הם לא יותר טובים בריאותית, חד משמעית. אוקיי, עכשיו אנחנו עוברים לפינת החקלאות, נכון? ונדבר על לימון. יש מין ביטוי להפוך לימון ללימונדה. המשמעות של זה לקחת מצב שהוא מאוד מאתגר ולהפוך אותו להזדמנות. כי הלימון כאילו יש לו טעם חמוץ כזה, אז אנחנו אומרים אוקיי, אנחנו נהפוך אותו למשהו אולי עם טעם יותר מתוק כזה. העניין שהלימון ככה כמו שהוא יש לו ערכים תזונתיים מהממים, גם בלי שהוא לימונדה. קודם כל, יש לו פחות קלוריות מפירות אחרים, מפירות הדר אחרים, גם מפירות אחרים, האמת. ופחות פחממות ופחות סוכר. הגיוני. הכמות הוויטמין C שבו היא כמו בתפוזים. הממה, שאנחנו לוקחים תפוז ואוכלים אותו בשלמותו, אנחנו מקבלים הרבה ויטמין C, ולימון נדיר שמישהו אוכל ואוכל אותו, לוקח ואוכל אותו לימון שלם. גם סיבים תזונתיים יש לו יותר מפירות הדר אחרים. הוא שימש בעבר בהרבה תרופות סבתא במרכאות, בהקלה על הצירות עם שותים מים, עם מיץ לימון ושמן זית בבוקר, עוזר נגד כאב גרון עם דבש או בלי דבש, עוזר גם כאילו אם שותים אותו על הבוקר לפי תרופות סבתא, לירידה במשקל, כי הוא כאילו מאיץ את חילוף חומרים, אבל אני עכשיו רוצה לדבר איתכם על זה. האם באמת מים עם לימון בבוקר יכולים לעזור לירידה במשקל? התשובה היא ממש לא. מים זה נפלא לבוקר, זה עוזר לפעילות המעיים. לימון זה נפלא לבוקר כי זה הרבה ויטמין C. מים עם לימון בפני עצמם לא עוזרים יותר מאשר סתם כוס מים. זה לא עוזר יותר לעצירות מאשר סתם כוס מים, מים עם לימון. זה לא משפר את המטאבוליזם, זה לא מגדיל את שריפת הקלוריות, זה לא מנקה רעלים בכבד, לא מחליף את התהליך של הכבד לניקוי הרעלים. ואם רוצים לקבל את ויטמין C שיש בלימון, פשוט להוסיף אותו לסלט. למה אנשים מדווחים על תחושה טובה אחרי שהם שותים מים עם לימון בבוקר? קודם כל זה יותר טעים אולי מסתם מים. דבר שני, הנה, שתינו מים. זה הרגל מאוד בריא בהשוואה לנגיד סתם קפה עם סוכר, נגיד, משהו כזה. עכשיו, מה קורה למי שיש לו עץ לימון ויש לו מלא לימונים ופתאום יש לו מלא מלא לימון, איך לשמור אותו? אז יש כמה טיפים, תכינו המון מיץ לימון מכל הלימונים שיש לכם עכשיו, תחלקו את זה למגשית של קוביות קרח ושימו את הקוביות האלה במקפיא. מתי שתרצו, פשוט תוציאו קובייה, יתאפשר לכם די מהר ויהיה לכם מיץ לימון עם ערך תזונתי כמעט כמו של לימון טרי. אפשר גם לשים את זה בבקבוקים קטנים ולהוציא כל פעם בקבוק אחד, אבל לא לזרוק. אם יש לכם מלא לימונים, לא לזרוק. אוקיי, ונעבור לפינת המיתוסים. דו 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 דו
מנפצים את המיתוס.
והיום בפינת המיתוסים, האם קפה באמת גורם להתייבשות? אז הרבה אנשים מאמינים שקפה גורם לאיבוד נוזלים, כי הוא משתן, ואף להתייבשות. ולמרות שיש שמץ של אמת בעניין הזה, כי קפין הוא משתן, הוא פשוט משתן כל כך, כל כך ברמה נמוכה וקטנה, שכל המחקרים שבדקו את זה, הראו ששתיית קפה לא מובילה להתייבשות. אז קפה באמת מגביר את יצור השתן, אבל נגיד אם שתיתי כוס קפה, ויש בה כוס נוזלים, 200 מיליליטר נוזלים. האם הכפית קפה שיש בה 200 מיליליטר האלה, גורמת לי לאיבוד נוזלים, כלומר להשתנה של 200 מיליליטר? לא. לא, הרבה 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 פחות. הקפה יכול לספק לחות לגוף כמעט כמו מים, בכמות של 3-4 כוסות קפה ליום, אין שום סכנת התייבשות. גם בכמות גבוהה מזאת, יש כאילו קצת עובדה נוזלים, אבל לא בכמות של, שיכולה להוביל להתייבשות. אז למה אנשים מסוימים אומרים שאחרי שתיית קפה יש להם תחושה של יובש בפה? זה לא מהתייבשות, אלא חומר אחר שנמצא בקפה. חומרים כאלה שנקראים תנינים, יש אותם גם בפירות לא בשלים דרך אגב, נגיד דגס לא בשל או בננה לא בשלה. זה תרכובות טבעיות שעושים סוג של אפיצות כזה, זה נקשר לרוק, וזה הופך אותו לסמיך יותר, ועושה קצת תחושה של התייבשות בחלק מהאנשים, לא בכולם. בכל מקרה, אם אתם רוצים להפחית את ההשפעות של הקפה המשתנות, אז קפה קלוי כהה יהיה עם פחות השפעה משתנת מקפה קלוי בהיר, להקפיד על שתיית מים במשך היום, לשתות את קפה לאט לאט, לא בבת אחת כדי לא להעצים את ההשפעה המשתנת, וכמובן אם אתם עדיין נדמה לכם, מוזמנים לעבור לקפה נטול קפאין. אוקיי, עכשיו אנחנו עוברים לפינת, כן, מנשנשים סדרתיים, היום אני לא רוצה להמליץ על נשנוש, אלא רק לדבר איתכם, על זה שאולי יהיה לנו שעה פחות לראות טלוויזיה, החל משבוע הבא, שעה פחות לדעתי. שאנחנו עוברים לשעון קיץ בדיוק ביום חמישי הבא, בגלל זה מדברת על זה היום ולא בשבוע הבא. אנחנו עוברים לשעון הקיץ, כלומר מזיזים את השעה, את השעון שעה אחת קדימה. ואז יש לנו שעה אחת פחות לישון, עייפות, שימו לב, גורמת להשמנה. העייפות גורמת לעלייה בצורך למתוק בלי שנשים לב, כי המתוק הוא אנרגיה זמינה מאוד שנספגת מהר ותורמת לנו להירנות די מהירה באופן רגעי אומנם, אבל הגוף בתת מודע מכוון אותנו לחפש יותר מתוק. יותר שעות אור גם יהיו לנו, האם זה יותר או פחות קלוריות? אז האמת שלפי המחקרים שעון חורף זה שיש לנו כאילו יותר חושך, יש פחות סרוטונין, אכילה גדולה יותר. מצד שני, אני מספיק שנים בתחום בשביל לראות שדווקא בקיץ אנשים יוצאים יותר לבלות, גלידות, יותר מסעדות, ויוצא שדווקא הסיכון לעלייה במשקל, לא יודעת אם יותר גבוה, אבל לפחות שווה למה שיש בחורף עם כל הירידה בסרוטונין. בנוסף לזה צריך לשים לב בשבוע הבא שאנחנו גם הרבה פעמים אוכלים לפי השעה. אנחנו כאילו נדלג איזה שעה קדימה, אנחנו נקום בבוקר, אז כאילו מה, אנחנו אמורים לאכול לפי השעון, לפי התחושה של הגוף, לפי מה? נוצר בלבול קטן שעלול לגרום לצריכה גבוהה יותר של קלוריות עד שנתרגל. אוקיי, אז נגיד שיש לנו שעה פחות, אז אולי יום מסוים נראה פחות טלוויזיה, אבל מה כדאי בכל זאת לראות כדי לנצל את הזמן שאנחנו כן רואים בצורה הכי טובה? אז זה אני רוצה לעלות לשידור לקבל תשובה ממיכל קדוש שלנו, עורכת הפודקאסטים הראשיים של 103 FM בביקורות סרטים וטלוויזיה. אהלן מיכל.
היי, מה העניינים?
מה שלומך?
בסדר גמור, אני בשוק שכבר שעון קיץ.
נכון.
וואו, הזמן טס כשלא נהנים, אבל...
כן, אתה הזמן טס שלא נהנים. בארצות הברית היה שעון קיץ כבר לפני שבוע.
כן, אנחנו כרגיל, קצת אחרי.
לא, 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 אנחנו כמו הולנד, זה אני יודעת להגיד לך בוודאות. בוא תגיד.
טוב, אז יש לנו שעה אחת פחות, אבל בכל זאת יש מה לראות.
נכון.
נתחיל עם התבגרות, שזה מותחן פשע כזה שדי השתלט על העולם מאז שהוא עלה לנטפליקס.
אני עכשיו יודעת, אדולסנס?
אדולסנס, כן.
זה הילד הזה שמאשימים אותו שהוא רצח?
כן, כן, בעצם ילד בן 13 שפתאום פורצים על הבית שלו, וההורים שלו די בשוק, והוא חשוד ברצח מישהי מהכיתה שלו, קייטי.
אבל זה אסקפיזם או שזה דיכאון?
תראי, זה די מדחדך, כי זה כזה דרמה, וזה לא קל, אבל זה כן מאוד מאוד עשוי בצורה מאוד יפה, וכאילו רואים שהם ממש השקיעו, והם גם, קצת מעניין, הם צילמו כל פרק, מההתחלה עד הסוף בלי עצירות. זאת אומרת, הם לא חתכו אף אחת מהסצנות, הם בעצם צילמו כמה טייקים
רצים.
זאת אומרת, שפשוט שעה שלמה הם צילמו, וממש רואים שזה בצורה די מיוחדת, כאילו ראיתי ככה דרות. וכן, זה די כבד, אבל תוך ארבעה פרקים זה נגמר.
זה ארבעה פרקים רק?
כן, ארבעה פרקים.
אז לא לרדם באמצע, אוקיי, אז לראות, כן.
נראה שלא, לא קל לרדם אחרי, אבל כן, זה...
לא, אני נרדמת באמצע הכל, אוקיי.
בגלל שבחרתי משהו כבד, אז לקחתי משהו ממש קליל שני, זה לבד בבית, זו סדרה שהיא כאילו מכאן חינוכית.
זה בעברית?
היוצרים של קופה ראשית, כן, זו סדרה ישראלית, שהיא בעצם ביקום של קופה ראשית, כאילו יש כזה כל מיני אזכורים שאתה יכול להבין שזה נער באותו עולם, ו...
איך קוראים לזה? פריקוול, משהו כזה.
זה משהו דומה, זה כאילו לא בדיוק אותה סדרה, כאילו זה שונה, אבל יש כזה קצת אזכורים, יש כמה שחקנים שאתם שרואים במערך סדרה, ובעצם ארבעה ילדים שההורים שלהם טסים לחופשה, ויש איזה וירוס מסתורי שמשאיר אותם בחופשה, למשך הרבה הרבה זמן.
כאילו מאוד מסתורי הווירוס.
סוג של קורונה, כן. ובלי שם וזה. ויש לה ארבע עונות החמישית בדרך, וזה ממש חמוד, כי הם בעצם צריכים להסתדר לבד.
איפה זה משודר אבל?
זה סדרה של כאן, והיא נמצאת בנטפליקס עכשיו.
איך קוראים זה הפעם?
לבד בבית.
לבד בבית, אוקיי. נשמע טוב.
כן, זה נורא מצחיק, כי הם לא בדיוק אחראים על הבית, ואז מגיע הדוד שלהם שושה
חמוד. אבל זה לא סדרה לילדים.
זה סדרה כאילו מוגדרת לילדים ונוער, אבל האמת שאני כאילו... בן אדם מבוגר, ואני רואה את זה, וזה פשוט כזה חמוד וכיף. כאילו, זה סיטקום כזה, שכאילו עשו לילדים ונוער, אבל זה...
שווה.
זה מזכיר נורא את קופה ראשית, וזה מזכיר כזה סדרות מפעם, כזה נורא כיף.
אז יופי. נשמע טוב.
שלוש עונות בנטפליקס.
בנטפליקס זה יותר קל להיכנס מאשר כל האפליקציות, לדעתי.
כן.
כן, כן, אני לא יודעת למה, זה תמיד יותר קל להיכנס לסרטים בנטפליקס, מאשר נגיד אם אני רוצה לחפש משהו ספציפית באתרים של ערוצים שהם ישראלים.
האמת שיש את הקאנבוקס שזה מאוד נחמד גם.
כן, נכון, אבל לא יודעת, אני רואה את הקלות של הנטפליקס שגורמת לי לחפש שם בעדיפות ראשונה.
כן, אז כן, יש שם גם את לבד בבית, שכותבים את זה גם באנגלית לבד בבית, ו... נורא נחמד וקליל.
לבד ככה? L-E-V-A-D?
כן, ככה.
די, טוב, מגניב.
איך אומרים באנגלית, אני יודעת ש...
Alone at home.
כן, אז זהו, אז זה דומה לשכחו אותי בבית של קולי קלקין, אז כנראה לא כתבו את זה באנגלית, אבל מאוד כיף.
יפה, תודה רבה רבה רבה, מיכל.
תודה רבה.
תודה רבה, סוף שבוע מעולה, ושיעבור בקלות השעון קיץ.
אמן, תודה רבה.
ביי. אוקיי, יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום, צהריים טובים.
שלום, צהריים טובים.
תודה על התוכנית הנפלאה.
תודה, תודה.
כן, אני קונה באופן קבוע יוגורט שאני אוהבת, כמובן בלי להגיד שמות, יוגורט 3%.
אוקיי.
אני באה לאותו מקום שאני קונה כבר הרבה זמן ואוכלת את אותו יוגורט, אני רואה, כתוב עכשיו עם קולגן, ואמרתי, אופס, כזה בגדול, בוורוד, ככה פרסומת.
אוי, אוי, איך עובדים על אנשים.
אז אני אומרת לעצמי, אופס, האם זה מלכודת של שיווק, האם זה...
כן.
רגע, אז אני מסתכלת בחומרים, בגלל זה התקשרתי לשאול, יש שם, סך הכל, שאר החומרים הם כמו הקודם, אבל עכשיו הוסיפו חומר משמר E1442. ניסיתי למצוא בגוגל, לא הצלחתי מרוב הסברים, לא הבנתי אם זה טוב, אם זה בסדר, האם
להחרים... אני אבדוק לך, E1442,
ואמרתי, או שאני מחרימה את היוגורט, או שזה זניח.
אוקיי, טוב, אז קודם כל, ה-E1442 הזה הוא מסמיך ומייצב, שהוא המילן תירס, והוא בסדר.
אוקיי, כן?
כן, אבל אני חייבת להגיד לך, אני רוצה להרחיב לך על הקולגן.
נכון, לא משם תבוא הישועה של ה...
לא, 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 למה ישועה? באופן כללי, זה לא בסדר שהם כותבים את זה, אני לא יודעת אם זה עולה יותר בגלל שיש לזה קולגן.
כן, 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 ברור.
לא, אז אל תקני את זה. חד משמעית, אין אפילו 10 אגורות יותר, לא שווה, לא שווה את זה. סליחה שאני אומרת, סליחה, רק אם זה...
מצוין.
עכשיו אני אגיד לך על הקולגן, זה חשוב. קולגן, לגמרי. קולגן זה סוג של חלבון, רקמת החיבור שלנו בגוף. זה אומר שהוא נמצא בכמות מאוד 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 גדולה, מאוד גדולה, הוא מהווה, נראה לי, זה 70-80% מהגוף שלנו, מהעצמות ומהאור. הקולגן הזה זה חלבון שהוא נקרא חלבון פושטי, פשוט. פושטי, כן. כלומר, הגוף לא צריך לקבל, זה לא איזה חומצה מינית חיונית שתגידי וואי וואי בלעדיה מוות תוך לא יודעת כמה זמן. לא, כן. הגוף לא צריך לקבל את הקולגן הזה במזון, כי הוא יכול לבנות את הקולגן הזה בעצמו, לבד, כן. בלי...
יש סביבות העשייה ענקית של...
אני יודעת, בלי שום בעיה, הגוף יכול לבנות את הקולגן הזה. עכשיו הקולגן, תפס איזה סוג של כאילו טרנד כזה שבקרמים, כן. ובמזון, לא יודעת איפה ראיתי אותו, בשמפו, ובאני, כן. כן, ולא יודעת איפה, וכאילו וואו וואו וואו, משהו עם קולגן פתאום יותר טוב. זה חד משמעית, כן. לא נכון. גם כשמדובר בקרמים, כשאת מורחת, זה לא אומר שהגוף פתאום הרקמת כן. חיבור תהיה יותר טובה, וגם מתי שאת אוכלת או מתי שאת שותה, כי הגוף מייצר מה שהוא צריך. אין מה לעשות, אם הגיל הגוף מייצר פחות רקמת חיבור, כמו שאם הגיל יש ירידה בראייה, יש ירידה בצפיפות העצם, הגוף לא ייצר יותר, כי את פתאום תקחי כמוסות. רק שיהיה סדר גודל, מה שיש לך ביוגורט או בכמוסה של קולגן, זה כלום עם כלום עם כלום, בטל ב-60 לעומת הכמות שהגוף מייצר לבד כל יום. עכשיו, אם את אוכלת ביצה, או אוכלת אפילו דברים אחרים, הגוף, תקחי גם את הכמוסות של הקולגן, הגוף לוקח את הקולגן הזה, מפרק אותו לגמרי, ובונה לתחקך את הקולגן בכמות שהוא צריך. את יכולה לאכול מסעית, לשתות לך, לא יודעת, 5 ליטר קולגן נקי ליום, הגוף עדיין לא, נכון, הגוף לא מייצר יותר, רקמת חיבור, כי פתאום שתית יותר, הוא לא ייצר יותר, הוא פשוט זורק את זה, הוא מפרק את זה לאנרגיה, את יכולה גם להשמין מזה, כאילו, תיאורטית, אם היית שותה סתם קולגן. עכשיו, בתוך היוגורט, יופי שיש קולגן, נגיד שהם שמו תוסף קולגן, בלי קשר לחלבונים שיש ממלא בתוך היוגורט, נגיד שהם שמו, האם זה שווה ליותר כסף? לא, זה היוגורט, הוא ישמש אותך באותה מידה, מבחינת כמות החלבון שיש בו, שזה מה שמשנה, ולא האם יש בו קולגן או לא, שהוא חלבון מיותר. אם זה טעים לך, סבבה. אם זה מוסיף למרקם, אני לא יודעת, סבבה. אבל אם זה עולה יותר, אבל לדעתך אין הבדל בטעם, או אפילו פחות טעים לך, אין שום סיבה בעולם לשלם על זה יותר. והמסמיך שבדקתי, הם היו יכולים, הם היו יותר חכמים, הם היו יותר כותבים מהם. המילן תירס או המילן תפוח, תפוח. להם הם לא רשמו את זה, וחבל שכך, כי אם 1-1-4-1-4-2 זה נשמע יותר מפחיד ממה שזה
כן,
באמת.
כן, כי אמרת שכל האי, אז ישר הם
לא כל האי, לא כל האי.
נכון, נכון, לא כולם, נכון, נכון.
לא, 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 רק שנייה. מבין כל האי, נגיד אם את לוקחת חומרים שאומרים, הרוב... יהיו מזיקים. צבעי מאכל, הרוב יהיו מזיקים. אבל המייצבים, הרוב דווקא בסדר. כן.
יופי, ממש. יופי.
אני שמחה.
יופי, תודה רבה.
תודה, תודה, תודה. שבת שלום. ויש לנו מאזין על הקו. שלום.
שלום, שלום, שלום דוקטור. מאיר רוזמן, ראשית, תודה רבה על התוכנית, כמובן.
תודה רבה לך.
לדעתי התוכנית הטובה ביותר,
ולדעתי... שנייה, אני אגיד לעדן לחתוך את זה, נשלח את זה למנכ״ל של הרדיו.
לגמרי, כי אני מחכה כל שישי רק לתוכנית שלך, זה מדהים, אנשים מאוד ממשיכים אחר כך לקרסו, אני כשאצלך זה מסתיים, אצלי זה מסתיים גם כן.
אני שוחה לשמוע, ואת בטוחה שהתוכנית של קרסו לא פחות טובה. היום שישי זה היום של הרדיו.
מבחינתי שזה שלך. דוקטור מאיר רוזמן, יש לי שאלה. לגבי נשירת שיער, זה לא שיש לי נשירת שיער, תמיד הלכתי לאורך כל השנים תספורת מאוד מאוד, מה שנקרא מכונה, ולפני כמה חודשים החלטתי שקצת למלא את השיער, שמתי לב שיש נשירה, לא נשירה, זאת אומרת שאני מסתרק, אני רואה שנושרות שיערות. הבנתי שג'לטין דגים...
לא, 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 רגע, 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 לפני שהג'לטין שזה מיתוס, אבל אני רוצה, יש לו מיתוס באופן כללי. עשית בדיקות דם לאחרונה? משהו השתנה ב... בין כמה אתה גם? משהו השתנה בתזונה? משהו השתנה באופן כללי? בסטרס? במשהו?
לא, לא, הכל רגיל, פשוט החלטתי שאני רוצה קצת למלא יותר את השיער. בדיקות דם תקינות לחלוטין.
הכל בדקת?
הוא בדק שם הרופא, אבץ, ברזל, כל המינרלים שנדרשים.
טוב, הרבה, תראה, אני, זה יותר נדיר בגברים, אבל נגיד, סתם דוגמה, אני משערת שלא בדקת, אבל רגע, נגיד בעיות של בלוטת התריס לב, הרבה פעמים עושות נשירת שיער, בלוטת התריס זה בעיה יותר נפוצה בנשים, אבל זה לא אומר שהיא לא קיימת בגברים, אני לא יודעת אם הוא בדק לך או לא. סטרס הוא שנשירת שיער הרבה פעמים, אבל אנחנו עכשיו נדבר על התזונה. ככה, ג'לטין לא באמת מוכח חד משמעית מחקרים שהוא תוסף יעיל למניעת נשירת שיער, וההפך, לא בדקו את ההשפעה של ג'לטין מול נגיד משהו שהוא משהו אחר, ואת קצב הנשירה, אין לזה שום הוכחה ישירה. הג'לטין זה חלבון נורא נורא זול, כלומר, זה לא שאתה תפסיד משהו, אם אתה תיקח, תקנה סתם ג'לטין של ג'לי ותיקח. מצד שני, אם אתה משקיע את האנרגיה בזה במקום את הדברים הנכונים, אז אתה לא עשית כלום. הנשירת שיער עלולה לנבוע בעיקר בגלל חוסר חלבון באופן כללי בתפריט, אם אתה עשית איזושהי דיאטה או ירדת במשקל, או סתם פתאום החלפת, הורדת את כמות חלבון, או פתאום אתה לא אוכל בשר ודגים או משהו, משהו, זה יכול יותר להשפיע. חוסר ויטמין C שדרוש לבניית השיער ולקולגן בשיער הרבה פעמים משפיע, חוסר ב-12 גורם לנשירת שיער חד משמעית, וגם חוסר בברזל, גם יש מקרים שחוסר באבץ. אני הייתי יותר מסתכלת על הדברים האלה, אז אם אתה תגיד לי בקיצור ככה, את החלבונים שאתה אוכל, אני אגיד לך אם זה מספיק או לא, למשל.
אני יכול להגיד שבעצם לפני בערך שנה, זנחתי את כל העולם של החי, אני אוכל המון טופו, אני מאוד אוהב טופו, המון המון ירקות, קצת מאוד לא הרבה, אני משתדל לא לשתות חלב, לא לאכול בשר, אוף, דגים, אולי במקרה.
אז כן, אז הנה, יש לך תשובה. מה זה המון טופו, כמה טופו? כי חסר לך בעצם הכל, גם מול יכול להיות שקצת חלבון, אבל גם ב-12, אם אתה עובר לתזונה שהיא כמעט טבעונית, מאיפה יהיה לך? הוא בדק לך את זה? אני לא יודעת אם הוא בדק, זה בדיקה לא בשגרתי. צריך לבקש את זה.
הוא ביקש רק מאחר וחלפו 4 שנים, אז הוא שלח אותי לבדיקה רגילה של...
הרגילה לא נותנת לנו תשובה לב-12, צריך להיות לך כתוב בדף ב-12. או ציינו קובולמין, אבל כן, כן. או לקחת בלי קשר שזה אופציה. אם יש לך תזונה שהיא כמעט טבעונית, כי בטופו אין, ב-12 נמצא רק במאכלים מהחי. אחר כך לברזל, אני לא יודעת אם יש לך מספיק, זה נשמע לי יורד את הגם.
ברזל, אני כבר לא זוכר את הערך האחרון, אבל כן, אני לא חושב שהוא היה כל כך גבוה.
המחסני ברזל, פריטין, טרנספרין, ההמוגלובין, כל אלה, זה יכול לגרום גם אם הערכים עדיין בתחום התקין, אבל ירדו, זה יכול לגרום לנשירת שיער, בשילוב עם זה שגם התבגרת בשנה בינתיים.
כן, לגמרי.
כן, אז קודם כל, או שתעשה את הבדיקות דם, או שתתחיל ישר, אבל אי אפשר גם להתחיל וגם לעשות בדיקות דם, כי הבדיקות התוספים יבטלו לך את המשמעות של בדיקת הדם, כי זה יראה כאילו זה בסדר, למרות שזה לא בכך. אז תחליט מה אתה עושה. עכשיו, B12 הוא ויטמין מסיס מים, שיש אותו לבליה או למציצה מתחת ללשון, ברגע שאתה לוקח, יש לפעמים סכנה שבבדיקה זה ייראה אפילו יותר מדי, אז אפשר לקחת באופן מתון פעמיים בשבוע, זה בטח לא יהיה מסוכן, בעיקר מי שאוכל תזונה שהיא כמעט טבעונית, אז זה כמעט בטוח שחסר לך. לגבי ברזל, אתה יכול לנסות את הסוכריות של הילדים. שזה...
ליבונים.
כן, 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 כן. אסור לנו לעשות פרסום, אבל כן.
אוקיי.
אבל, וגם במקביל אפשר לבדוק מה קורה איתך בתזונה, כי יכול להיות שהטופו לא מספיק. יש ברזל בתזונה טבעונית בכמות טובה, אם אוכלים נכון, נגיד גם שיבולת שועל, גם טחינה, אגוזים, מושקדים, קטניות נוספות, לא רק את הטופו, עדשים, שועית חומה, שועית לבנה, גרגירי חומוס. אפשר להגיע לכמות ברזל טובה, אבל זה השקעה לעשות את התזונה כמו שצריך. ובמקביל, אני גם משערת שאין מה לעשות, אנחנו לא יכולים להתחמק מחיים בסטרס פה בארץ, עם כל החדשות שאף פעם לא נהיות יותר טובות, איכשהו.
כן.
וזה משפיע על נשירת שיער באופן ישיר להרבה אנשים.
זאת אומרת שלמעשה ג'לטין זה...
אני לא הייתי מתמקדת בג'לטין, ואם אתה רוצה, אתה יכול לקנות את זה בסקיות של ג'לי בשקל וחצי, שזה מה שזה עולה.
זה מה שאמרתי בהתחלה למירה, בהנחה שכן, האם מדברים בכל הפרסומים על ג'לטין,
עזוב זה, תקשיב, זה קצת טרנד. זה קצת טרנד, לשתות קפה עם ג'לטי, לשתות פה, זה ירדו מזה בקרוב, זה סתם. זה לא נותן לך שום דבר באופן ודאי, רוב הסיכויים שזה לא ייתן כלום. אם זה דורש ממך הרבה השקעת אנרגיה, קח את אותה אנרגיה, תשקיע אותה בדברים שבאמת צריך.
הבנתי.
אני רוצה לתת לך דוגמה לא קשורה מתחום אחר. לא קשורה בכלל. יש לי קורס דיאטה כזה בפייסבוק, שאני נותנת להם לפעמים שיעורי בית לרשום לי מה אוכלים. והייתה איזה משתתפת, שהשקיעה ברישום, מה זה השקיעה, ושקלה כל דבר, ורשמה כל דבר, ורצמה בצורה מפורטת, והטבלה הייתה הכי מפורטת בעולם. והיא כל כך השקיעה ברישום, אבל היא לא השקיעה בתזונה, ואני אומרת, תראי כמה אנרגיה את משקיעה בה לרשום, ולשקול, וזה וזה וזה, אבל בסוף, האם אכלת את מה שצריך? לא. היא השקיעה את האנרגיה במקום סבבה, אבל לא המקום הנכון. בסדר, אז זה כאילו לא, אני רוצה שתנתב את כל התשומת לב, קצת הצידה, לדברים שעלולים להיות חסרים.
אוקיי, אני אבקש מהרופא שלי לבדוק אתם.
כן, אם אתה מתחיל לתוספים, אז אין לך מה לבדוק את זה.
לא, או... אני לא מתחיל, אני...
רגע,
אני,
יש למה... עוד אופציה.
כן.
שתקפיד על כמות חלבון תקינה, אני... כמה אתה כמה... טוב, נגיד שאתה צריך להגיע ל-70 גרם חלבון ליום, נגיד, אני לוקחת ממוצע.
אוקיי.
בקוביית... חצי קוביית טופו יש בערך 25 גרם במקסימום.
זהו, אני אוכל קובייה שלמה, זה קצת הזוי.
לא, זה מצוין, אבל זה לא מגיע לכמות שאתה צריך. אז זה עוד חלבון. אז אני אומרת כזה דבר, מקסימום, תקפיד על החלבון, תתחיל לבר ב-12 עם הברזל, תחכה כמה זמן, תעשה הפסקה של שבועיים מהתוספים, ואז תעשה בדיקת דם. זה גם אופציה.
הבנתי.
כן. עכשיו, גם כשאתה עובר לתזונה יותר טובה, תדע שההשפעה שלה על נשירת שיער, היא לא היום, היא עוד כחודש, חודשיים, שלושה.
Okay.
יש דברים שמשפיעים מיידית, אבל לראות הבדל בנשירת שיער זה לא מיד. אבל רואים בסוף, רואים.
שעוברים לדרך הטבעונית, מה שנקרא.
לא. אם אתה תאכל מספיק ברזל ב-12 וחלבון, נניח, אז זה לא... אוי, היום אתה אוכל מספיק חלבון, מחר פתאום תשים לב. זה לוקח זמן. תוספי מגנזיום, אתה לוקח היום, אתה היום יכול לראות ההשפעה של פתאום אין לך התכווצויות. ההשפעה על נשירת שיער היא לא מהיום ליום.
כן, נכון. כששחיתי באמת, הייתי לוקח תוסף מזון, כי היו לי התכווצויות.
כן, זה עוזר באותו רגע. על נשירת שיער אתה צריך לחכות זמן. אוקיי.
אוקיי.
תודה, תודה.
בסדר גמור, תודה לך, דוקטור מאיה.
תודה רבה לך. אוקיי, אז אנחנו אחרי הפרסומות נדבר על חלבון צמחי, קשור מאוד לנושא של המאזין, ויהיה לנו מתכון מהמם של שלומית מקורס הדיאטה שלי בפייסבוק שירדה 30 קילו, לפיטה קרובית, משהו מהמם, כדאי לכם להישאר איתי, אל תלכו לשום מקום. טוב רגע, לפני המאזינה, יש לנו את פינת טוב לדעת שלנו, ואני רוצה לדבר על שניצלים מוכנים מהצומח ועל קינוע במקום חלבון, קשור מאוד למאזין הקודם שהיה לנו לפני הפרסומות, וגם לכתבה שהעליתי במוצש בניוזלטר שלי, למי שרוצה להצטרף, ללא עלות. אז ככה. יש לנו הרבה תחליפי חלבון כאלה צמחיים, וחלק מהם נראים כמו שניצל, אבל זה ממש 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 לא שניצל, אפילו שזה נראה כמו שניצל. בצלחת זה יכול להסתדר לנו מצוין, שניצל תירס או שניצל ברוקולי לצד פסטה, אבל זה, בערך התזונתי, כמו הפסטה, לא במקום אוף, חייבים לשים לב לזה. אוקיי, מה לא? מה לא? כל אלה שמכילים כמות קטנה של חלבון, פה בערך 5 גרם לשניצל, וממה החלבון הזה? שניצל טירה, שניצל ברוקולי, שניצל קרובית, מעט מאוד חלבון איכותי. אין שום ויטמינים כמו B12 באופן טבעי, זה מואשר, חייבים לזכור את זה. דבר שני, הם קלים מאוד לעיכול, כי זה פחממה בעצם. זה לא חלבון, אז הם מסביעים לקצת זמן. תוכלי שניצל טירה, שתהיו סביעים פחות, מאשר שניצל סויה או שניצל אוף אמיתי. בנוסף לזה, חלק גדול מכילים שמן לא איכותי, וחלבון גלוטן, שכבר אמרנו שהוא לא כזה חלבון איכותי. האם קינוע זה חלבון שאפשר לאכול במקום עוף? גם במקרה הזה אני מעדיפה להתייחס לקינוע בתור פחממה, איכותית אמנם, אבל פחממה, כי יש בה חומצות אמיניות חיוניות, אבל חלק מהן בכמות מאוד מאוד קטנה, מה שמאפשר לגוף להשתמש באופן כללי במעט חלבון כאיכותי, והשאר הוא יכול לפרק את זה לקלוריות כמו פחממות אחרות. גם באורז הרי יש פחממות, גם בחיטה, חלבון, גם בחיטה יש חלבון, אבל אנחנו מתייחסים אליהם כאל פחממה ולא כאל חלבון. מה צריך לעשות כדי לקבל חלבון מלא בתזונה צמחונית? דגנים עם קטניות ביחד, אורז עם עדשים, חומוס עם פיטה מלאה, קינוע עם, נגיד, מים זונה, זה הולך שועית שחורה, עדשים שחורות, זה יכול ללכת מצוין. לסיכום, לא כל חלבון מהצומח הוא חלבון טוב. סויה זה טוב, טופו זה טוב, קטניות זה טוב, פחות טוב זה קינוע, כוסמת, פטריות שהרבה חושבים, וכאמור, הרחבה בניוזלטר שלי משבוע שעבר. ועכשיו אני רוצה לדבר עם מאזינה, שנמצאת כבר על הקו, שלום.
שלום לך.
שלום, מה שלומך?
שלום, תודה רבה, מאיה רוסמן. זה כיף כל כך גדול לשמוע אותך כל צהריים.
גרסיאס, מוצ'ו גרסיאס.
כי העייפות של הבישולים עוברים לא נכנסים לתוך.
אם זה כל כך מעייף, אז אולי לא צריך לבשל כל כך הרבה. גם אופציה.
תודה רבה. יש לי שאלה כצליאקית. דיברנו בעבר, ואתי נתת לי אישור לאכול כמה שאני רוצה, כי אין לי הרבה דברים אחרים. ויש לי הרבה שאלות. אם יש הבדל בריאותית או תזונתי בין שיבולת שואה רגיל וללא גלוטן?
לא. תראי, שיבולת שועל לא מכילה גלוטן באופן מקורי, אין בזה גלוטן. יש בשיבולת שועל חלבונים אחרים שחלק מהצליאקים רגישים גם אליהם, אבל לא כולם, ואין בשיבולת שועל גלוטן. אממה, אם את ראית פעם שיבולת שועל, זה דגן שהוא מאוד 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 דומה לחיטה, זה נראה ממש כמו החיטה, זה כזה, כן. בהתחלה ירוק כזה מהגרעינים והמקלות האלה שפורחים הצידה, וכאילו זה נראה נורא נורא דומה. ויש שדות של שיבולת שועל שמגדלים אותם קרוב לשדה של חיטה, שזה גם באותם תנאים גדל, אבל אז שהם לוקחים את הקציר ומערבבים ומכינים את האלומות של השיבולים ומביאים את זה לקמח, לתחינה וכו', ייתכן שחלק מהשיבולת שועל מכילה בפנים גם קצת גרעיני חיטה, ואז יש בזה טיפונת של גלוטן. עכשיו, הרעיון של שיבולת שועל ללא גלוטן, היא לא קוראים לה באמת ללא גלוטן. אם תסתכלי טוב, כתוב נקייה מגלוטן על האריזה, שזה אומר שגידלו את זה במקום רחוק וארזו. כאילו סטרילי מגלוטן, מחיטה. ואז את כאילו משלמת יותר על הביטחון שאין לך בפנים שום דבר.
עכשיו, עד עכשיו כן. הייתי משתמשת רק ללא גלוטן.
לא, בסדר, אני...
פירמה, איזה פירמה, עד שהתגלה שהיו...
היה בגלוטן? נמלים,
לא, היו סוג של נמלים כאלה, מתי ש...
נמלים? או?
לא, לא משנה. אז מאז אני קצת התחלתי עכשיו, רציתי כל הזמן לקנות את הכי טוב, the best, לשלם כפול, ומתברר שמי יודע כמה זמן אכלתי את זה, שיגלו, אבל לא, לא חשוב, לא
אגיד לך. אבל תשמעי רגע, הקטע של הנמלים הוא, או בכלל חרקים אחרים.
וחלקים אחרים, לא
כן, בגלל. כן, זה לא, אבל זה לא, זה לא אומר כלום על הגלוטן או ללא גלוטן, את יודעת, זה יכול להיות הרבה פעמים באריזות סגורות של, פתאום אני באורז מלא, אני היה לי בפנים, בתוך האריזה מלא חרקים. אז כמו שאת אומרת, זה הוריד לי את החשק לקנות האורז באופן כללי לכל החיים, אבל זה לא קשור לה ללא גלוטן.
כמה שאת פוזקת.
כן.
השאלה נמשך זה, אם יש הבדל, אני כסליאקית, בין מלא, לבישול מהיר.
לשיבולת שואל אנחנו מתייחסים?
כן, כן, רק על שיבולת שואל.
לא, אז ככה, מה שקורה עם שיבולת שואל זה שבדרך כלל שמים את הגרעינים ככה בשלמותם, מייבשים אותם, מעבירים אותם לרולר לעשות אותם שטוחים. רוב הסוגים של שיבולת שואל שאת תמצאי, זה שיבולת שואל מלאה, גם אם כתוב לך על האריזה, וגם אם לא כתוב, זה כמעט תמיד יהיה מלאה. מה זה הכנה מהירה ולא הכנה מהירה? הכנה מהירה זה שאת רוצה שזה יספח יותר מהר, את המים בזמן שאת שמה את זה בבישול או במיקרו, ומה שהם עושים זה עובר עוד שלב של גורסים את זה, כמו שתקחי, תעשי מבעצמך אצלך במג'י מיקס, תעשי משלושה פולסים, ככה זה שובר את הגרעינים, וזה אז יספח יותר מהר את המים, וזה הכנה מהירה, אין שום הבדל אחר, זה לא עבר עוד תהליכים, זה רק גרוס טיפה. אבל לא קשור מלאה או לא מלאה.
פתחת לי את...
זה כיף.
כמו תמיד, המאממת.
גרס?
והשאלה האחרונה, בשביל לא להציף לך יותר מדי, אם בישול, ואני משתמשת הרבה גם לעוגיות שיבולת שואל, הוא שורך משהו שאני...
לא, לא. הדבר היחידי שנהרס בכמות עצומה בבישול...
נהרס, כן.
כן, 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 זה ויטמין C, וויטמין C ממלא לא נמצא בשיבולת שואל, כל מה שיש שם מינרלים, מגנזיום, סידן, ברזל, וויטמינים B לא נהרסים בחום, את יכולה לבשל, לשים בעוגיות, לעשות מה שאת רוצה, זה לא נהרס.
יופי, תודה רבה.
תודה רבה.
ושיהיה לך פסח הכי מקסים בעולם.
תודה, אנחנו נוכל לדבר לפני זה עוד פעמיים. תודה. ויש לנו עוד מאזינה? כן, שלום.
שלום. שאלה קטנה.
יופי.
מתך על קמח.
על קמח מה? בדיוק לא שמעתי את השמילה.
טף.
אוקיי. מה שהמיוחד בקמח טף הזה, שהוא מאוד נפוץ במטבח האתיופי.
נכון.
כן. הוא גם נחשב כקמח שיש בו יותר חלבון איכותי מאשר בקמח חיטה. בדרך כלל גם הוא נטחן בשלמותו כך שהוא יהיה כמעט תמיד קמח מלא, הקמח טף הזה. כי אי אפשר, הגרעינים מאוד מאוד קטנים, יש הטוענים אפילו הקטנים בעולם, אז מכל הגרעינים, מכל הדגנים, אז אי אפשר להפריד את הקליפה, ולכן תמיד, לא משנה מה כתוב לך על האריזה, זה יהיה קמח מלא. אין בטף גלוטן, כך שזה מתאים לחולי, אני לא רוצה להשתמש במילה חולי, בצליאקים, בצליאקים, יש בה הרבה ברזל, יש בה הרבה סידן, החלבון שוב, אומנם בכמות קטנה, אבל הרבה יותר, הוא מאוד איכותי, ובכמות יותר טובה מאשר בחיטה, יש בה הרבה סיבים תזונתיים, את יכולה לשלב אותו באפייה, אבל לשים לב שבקלוריות זה כמו כל פחממה, ואנחנו מתייחסים לזה גם.
אפילו יותר עם...
כן.
נכון.
נכון. אבל אנחנו צריכים להתייחס לזה בתור פחממה, ולהתייחס לזה בקלוריות בתור פחממה, למרות כל מה שאמרתי שיש בזה קצת חלבון יותר איכותי, והכל זה לא תחליף לאוף, למשל.
לא, כן. האם זה תחליף ל...
זה עדיף מחיטה. קמח
רגיל, כן. קמח מלא, קמח...
תראי, זה כמו קמח מלא ויותר טוב. אממה, אם את, כן, מה טעם, אני לא יודעת, בחיים שלי לא קטינתי ולא עשיתי עם זה כלום.
גם אני לא יודעת, אבל גלוטן, אמרת משהו בקשר לגלוטן.
בואי בקצרה, כי נשאר לנו דקה.
חסרים לו כל מיני מינרלים, אם הבנתי.
לא, רק לקמח לבן חסר מינרלים, קמח אורז לבן וכמה.
הבנתי.
יופי. תודה, תודה, תודה על השאלה המצוינת.
תודה
רבה. טוב, הגענו למתכון של שלומית מקורס הדיאטה שלי בפייסבוק לפיתה קרובית. אני קראתי לזה פיתה, התלבטנו על השם ביחד, כי זה פשוט עיגולים שטוחים כאלה, ומאחר שיש בצק קרובית לפיתה, ויש קוסקוס קרובית, ובדיאטות חלבונים, ופלאו וקטו, וגם כדי לחסוך קלוריות, משתמשים היום בפתיתה קרובית ביקום כל דבר כמעט, שימו לב לפיתה קרובית המהממת, שהתמונה תהיה בעצמת, אתר של הרדיו עוד מעט. מפוררים ותוכנים קרובית בינונית לפירורים, מרבבים עם 3 כפות קמח שקדים, 3 כפות פרמז'ן, 2 ביצים, כפית אריסה, ותבלינים מלח פלפל לפי הטעם. יוצרים עיגולים כאלה פיתות, ומסדרים את זה על נייר אפייה משומן, אופים כ-20 דקות. אז אם מתחשק לכם פיתה, תחשבו קרובית. טוב, אנחנו הגענו לסיום, אני נורא מודה לכל מי שצפה, ולא הגיעו שאלות בפייסבוק, הייתי על זה, אבל לא שלחתם. תודה רבה לכל מי שהזין, תודה רבה למאיר הפרץ, לסתיו קורנס, לעדן בן ארי, לאליעזר בן יהודה. אחרינו כבר נמצא פה האחד והיחיד, פרופסור קרסו, אנחנו נשתמע שוב, בעזרת השם, בשבוע הבא. שבת שלום.